פגשתי רב בוחש, רב אמן בבחישה, איש שבאמת עובד בחלונות הגבוהים ביותר, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, איזה מטומטמים, חובבנים על בלק קיוב. אז אני אומר לו, למה ידידי? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אם אני הייתי רוצה להעלים אותך, הייתי מעלים אותך בלי שתדע בכלל. מה זה הדבר הזה? נערות פיתוי? מה זה ההצגה הזאת? מה זה הזה? אתה יודע, הולכים לבן אדם הנכון, לוחשים על עוד... ואתה נעלם, ולא אתה, ולא זה שהעלים אותך, ולא... ואף אחד לא יודע למה נעלמת בכלל.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול לעומק הרעיונות, התהליכים, הסיפורים והאנשים שמאחורי החדשות. כאן באולפן המרקר כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא, אתה יודע, חזרתי הביתה אחרי הפודקאסט הקודם עם תחושה חמצמצה של פספוס. זה היה בעקבות השיחה שלנו על נאום נתניהו מהשבוע שעבר, שבו הוא אמר שצריך לחמול על נשים כמו שחומלים על בעלי חיים. והאופן שבו אני בחרתי להגיב לנושא היה לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. דיברתי על הניתוק של נתניהו ועל שתיקת האנשים סביבו, שלא מעיזים לשים לו מראה, אלא שהיחס שלו זוכות נשים בחברה הישראלית הוא לא קשור רק בנתניהו. הנאום של נתניהו מנותק ומקומם ככל שיהיה, משקף בעיניי תופעה הרבה יותר נרחבת. גם היום, ב-2020, אנחנו עדיין חיים בחברה שמאפשרת יחס מפלה ואפילו אלים כלפי נשים. חברה מאפשרת שבה כשאישה נרצחת על ידי בן זוגה, יכולים לומר שזהו רצח על רקע רומנטי או על רקע כבוד המשפחה, למרות שאין פה שום דבר רומנטי ושום כבוד. חברה שבה בתי המשפט מקלים עם עברייני מין ועבריינות נגד נשים, שמתבטאת... בענישה שכוללת למשל עבודות שירות, ומתייחסים לזה לא פעם בסלחנות שהיא לא הגיונית. חברה שמקבלת בהבנה שכר נמוך ב-35% בממוצע לנשים, על תפקידים זהים לאלה של גברים. חברה שמתייחסת בסלחנות לפגיעה מוגברת של משבר הקורונה בנשים, למשל במהלך הסגר השני 70% מהיוצאים לחל"ת היו יוצאות לחל"ת, היו נשים. אז כן, האמירה של נתניהו היא מקוממת והיא מנותקת, אבל מיקוד השיחה על מצב הנשים בישראל, בנתניהו ובאמירות שלו, מרדד את השיח וחוטא למטרה.
אני חושב שזה הולך הרבה מעבר לרידוד השיח. חלק גדל מהחברה הישראלית, מתבוננת היום על המציאות החברתית, הכלכלית, דרך המשקפיים של שני המחנות, מחנה ביבי ומחנה אנטי ביבי. כעיתונאי שכותב מזה כמעט 30 שנה על נושאים כלכליים, אני מוצא שבשנים האחרונות לחלק גדל מהקוראים שלנו יש קושי אדיר בלהתעניין בעובדות ובמציאות מבלי לחבר את זה קודם לנתניהו ולעמדת המחנה הרלוונטי שלהם. המקום בו היה לנו מקרה מבחן די חד היה סביב מונופול הגז הישראלי. בשלוש השנים שלאחר המחאה החברתית הייתה תמיכה גוברת והולכת בקרב הימין והשמאל במאבק של המרקר נגד המונופולים וקשרי ההון שלטון. אבל ברגע שנתניהו החליט לתמוך במונופול הגז לפני כשש שנים, כלומר הוא התהפך מעמדתו הרגילה, פתאום הנושא הפך להיות מחנאי. הביביסטים לפתע תומכים במונופול הגז, ולעומת זאת, חלק ממחנה אנטי ביבי שהיה לו בעבר עניין מועט בסוגיה, פתאום מסתערים עליה. מישהו הפנה את תשומת ליבי לאחרונה, שאפילו עמית סגל, שמעולם לא עסק בנושאים כלכליים, פתאום לקח עמדה בעד מונופול הגז, עמדה שדומה לעיתונים של קבוצת מוזס ושל נתניהו כמובן. תראי, לנתניהו יש מניות שליטה או בחורה, בהחרפת השסע והכיתוב כאן בשנים האחרונות. אבל לחלק ממחנה אנטי ביבי יש חלק גדול גם בתהליך הזה. ההתנהגות המחנאית, הזהותנית, היא פשוט ממכרת ומושכת. והשאלה המעניינת היא האם הכיתוב והשנאה משקפים הבדלים, תפיסות אידיאולוגיות, או שזה כבר יותר ויותר עניין מחנאי, ואני נוטה לחשוב שזה ההסבר השני. עכשיו, לפוליטיקה ולשיח ציבורי שיש בהם עניין מועט במדיניות וברעיונות, וזה בעיקר מאבק בין תרבויות או מחנות, לפוליטיקה כזאת ולשיח העיתונאי הזה, עלול להיות מחיר כלכלי אדיר שכולנו וילדינו נשלם. פוליטיקאים ועיתונאים שהם שחקנים בזירה הזאת, לפעמים לא פחות משפיעים, לומדים שלא צריך לספק שירות אמיתי לקהל, אלא רק למכור לו שנאה וכיתוב. המרואיין הראשון שלנו ענת היום בתוכנית יהיה העיתונאי, הפובליציסט והסטיריקן דורון רוזנבלום. הכתיבה של דורון היא במידה רבה הפוכה לעידן עיתונות הפייסבוק והטוויטר והטרולים. כל מילה מדודה, כל משפט מנוסח, הרוב באנדרסטייטמנט ועם רפרנסים תרבותיים. נדבר עם דורון על תרללת ביבי או על פסיכוזת נתניהו, שאחזה בציבור הישראלי וברבים מהעיתונאים.
המרואיין השני שלנו הוא עיתונאי בטלוויזיה, שמצליח דווקא בצורה די חריגה אפילו להימנע מלהפוך את רוב הנושאים לבעד ביבי או נגד ביבי, ולעסוק בנושאים חברתיים חשובים. מדובר כמובן בגיא לרר. הסיבה שביקשנו לראיין אותו השבוע היא פרשייה מבהילה, בה טייקונים ניסו לפרק לו את המשפחה. השבוע החברה שנזכרה כדי לפגוע בו, בלק יוב שמה, נאלצה בפרשייה אחרת לגמרי לסגת מהתביעה נגד תוכנית התחקירים עובדה, מה שחשף שהתביעה הראשונה שלה הייתה רק ניסיון הפחדה והשתקה. נדבר עם גיא לרר על השתקת עיתונאים. לקראת הסיום נדבר איתו גם על הקמפיין שהוא מנהל מזה 5 שנים ללגליזציה של סמים קלים, ונשאל האם יש כאן סיכונים חברתיים ואולי גם פוליטיים שחובבי הסמים מתעלמים מהם. אבל לפני שנתחיל, הפסקה קטנה לפרסומת.
בואו נדבר על ה-UX300T, הקרוסובר החשמלי החדש של לקסוס. זהו רכב הפנאי היוקרתי הראשון בסגמנט עם מנוע חשמלי חזק. תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש ב-7.5 שניות ועם 0 זיהום אוויר. לרכב דווח נסיעה של מעל ל-300 קילומטר בין טעינה לטעינה. ובהנחה שהנסיעה היומית הממוצעת היא 40 קילומטר ומטה, ניתן לנוע במהלך השבוע באופן שוטף עם טעינה מלאה אחת בלבד. הקרוסובר החשמלי של לקסוס מצויד במערכות בטיחות מתקדמות, המאפשרות בלימה עצמאית בעת חירום, תיקון סטייה מנתיב ו8 קריות אוויר. כל אלו זיקו אותו בדירוג המרבי במבחני הריסוק האירופאים המחמירים. רשימת ההבזור של ה-UX300E כוללת סביבת נהג ממוקדת ועוטפת, גימור איכותי במיוחד, אפשרות למושבי אור עם כיוונון חשמלי ומסך מולטימדיה מתקדם בגודל 7 אינץ'. ואם זה לא מספיק, יש גם מערכת מתקדמת לשליטה מרחוק דרך הסמארטפון. השתכנעתם? Lexus UX300E חדש, 100% חשמלי, 100% Lexus. עכשיו, באולמות התצוגה.
שלום לדורון רוזנבלום.
שלום גיא.
שלום דורון.
שלום ענת.
דורון, אתה יודע, הרבה שנים חלמתי שכאשר אהיה גדול אני אהיה אולי דורון רוזנבלום. היום אני כבר יודע שזה לא יקרה. אבל כאשר החלטת לפני כ5 שנים להפסיק לכתוב את הטור שלך, שלדעתי היה הטוב ביותר שהיה בארץ, זה גרם לי גם להרהורים על תפקידי העיתונאי. במאמר הפרידה שלך סיפרת שהעורך שלך בדבר, אוהד זמורה, אמר לך שעיתונות היא מקצוע נהדר אם יודעים מתי לפרוש. ובשיחה המקדימה שהייתה לך ולי שלשום, סיפרתי לך איך בעידן נתניהו שלדעתי תרלל את העיתונות בישראל, אני שואל את עצמי לפעמים, אולי באמת אתה פרשת בזמן.
נכון, אני גם מרגיש כך, אני מרגיש בר מזל, אני מרגיש כמו טייס שפלט את עצמו כשהמטוס מתחיל להסתחרר כלפי מטה, ואני חושב שאני אחד האחרונים במקצוע הזה שעוד יצליח לפרוש עם פנסיה, ואני מאושר מאותו רגע עד היום הזה.
אתה קורא היום את הניתוחים והכתבות שיש בעיתונים, את השיח סביב כן ביבי, לא ביבי. כמה מזה נובע לדעתך מהרצון לייצר רייטינג, וכמה באמת קשור במדיניות של נתניהו? וגם אם היית נאלץ בחודשים האחרונים נניח לכתוב טור שבועי, מה היית כותב בעידן הנוכחי, נתניהו כל שבוע?
על נתניהו כתבתי את המילה האחרונה לפני 20 שנה. כתבתי עליו את המילה האחרונה, וזהו. אבל הצבא הוא המשיך לי נתניהו עוד 20 שנה. וזה כל כך פעולת סרק, שיש בזה משהו כמעט מיסטי. זה מין כוחות שלא מדברים באותה שפה. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה מצב של גווני ביניים. מפלגות התחברו ומפלגות התפצלו לרסיסים בגלל איזה ניואנס קטן שאף אחד היום כבר לא שם לב אליו. עכשיו, לא רק שאין אין את הניואנסים האלה, אין למעשה גם שמאל-ימין. יש רק ביבי ויש אנטי-ביבי, וזה הולך ומתפשט.
בעבר אתה כתבת לא מעט על השחיתויות של משפחת שרון, על העליבות של מפלגת העבודה. היום בדיעבד זה נראה כמו, הכל כמו איזה חוג לספרות בהשוואה לטירוף שאנחנו חיים ברמה היומיומית בעידן של נתניהו.
נכון, וגם אין, אנשים כבר לא נכנסים לפרטים. למשל השבוע, לפני שבוע, היה מאמר מאוד פוקח עיניים של איתן אבריאל, שהוא, טוב, כולנו יודעים שמעורב פה, שאנשים פה מושקעים, תרתי משמע, בעד ובנגד ביבי. אבל לא פקח את עיניי לראות שזה, למעשה, את הצד הכלכלי של העניין הזה. פשוט, הבעד ביבי ונגד ביבי יצר שכבות כלכליות, יצר אנשים שבאופן פרדוקסלי, גם אם הם אנטי ביבי, בכל זאת הם מוגדרים על ידי הביביזם, כי אין שום דבר אחר שכבר מגדיר אותם. מחר ביבי יכול להחזיר את כל השטחים, כולל את הגולן, ויגידו שהוא ימין, כי זה כבר מילות קוד שאיבדו כל משמעות.
אפשר לומר שביבי נתניהו תוכנית, הוא מודל עסקי מנצח?
אני חושב שזה אפילו חזק ממנו, זה משהו שהוא... במשך שנים הוא מנסה להשתלט על כלי התקשורת, מנסה ומצליח ושוטל את האנשים שלו בכל מיני מקומות, ולאט לאט שולט בתודעה, אבל השליטה הזאת בתודעה היא לא רק, היא מעבר לזה, היא, אנשים הולכים לישון עם ביבי וקמים עם ביבי ואפילו בחדר המיטות מדברים על ביבי, כל, זה כמו לעשן אישון פסיבי. גם אם אתה לא רוצה לחשוב על ביבי, אתה נושם אותו בערך רך. אני לא יודע איך זה קרה, אבל האיש הזה עיין את כל הפוליטיקה.
אתה יודע, למרות שנראה כאילו נתניהו שליט נצחי, לא מעט מרואיינים שהתארחו אצלנו בשבועות האחרונים העריכו כי הוא הגיע לסוף דרכו הפוליטית. אתה שותף לדעה הזאת?
את המשפט הזה, אני כתבתי, הרי אני עכשיו תורם כל שבוע משפט לעיתון.
אחד המצחיקים שיש.
תודה. אבל שם כתבתי, ביבי הגיע, זה הסוף שלו. סוגריים, 1992. אני חושב למשל שההפגנות מחזקות את ביבי, כי הן כל הזמן משאירות אותו בתודעה. אם ישאלו אותי מה תרופת הפלא נגד ביבי, אני אגיד להתעלם, פשוט לנסות להתעלם במישור האישי, כמו שאמר וולטר, כל אחד יאבד את הגינה שלו, תראו סרטים, תשמעו מוזיקה, ותפסיקו כבר עם האובססיית ביבי הזאת.
דורון, לפעמים יש הרגשה שהקוראים שלנו איבדו עניין בכל דבר שיש בו ניואנס, מורכבות והעמקה, והם רק רוצים שנזרוק להם כל בוקר את ליטרת הבשר, הביבי, ואולי השרה גם, היומית. אנחנו נמצאים כולנו במין מופע ריאליטי מופרע, שהופך את הקהל לקהל עם דם בעיניים, שרוצה עוד ועוד הקצנה, שנאה וטירוף, ובסוף היום הוא נהיה גם יותר אדיש וכהה.
נכון, יש פה בעצם שתי תנועות. אחת, הביביזם מספק לנו למעשה סדרה בהמשכים כזאת, מעורר עניין, כל פעם באמת עוד איזה שערוריה, ומצד שני, אנשים לצד השליטה הזאת בתודעה שלהם, הם פונים לאפיקים אחרים, ועוד ביבי מנסה להשתלט עוד יותר ויותר תחנות, אנשים עוברים לנטפליקס, משחקים משחקים אונליין, אבל מה שאיתן אבריאל עשה במאמר הזה, שהוא הצביע שיש פה כוחות שוק פשוט שמסורים לתת לזה למות. כל אחד מתייצב מחורי הדוכן שלו, יודעים מראש כבר מי ביביסט ומי נגד, והוא לא צריך יותר, הוא פשוט בא לעבודה ואומר אני את הווריאציה היומית נגד ביבי, והשני אומר, אתה מנקר לו בטלפון שלו ומקבל איזה לחישה מבלפור, ואז הוא אומר את המשפט, את הווריאציה שלו, את הווריאנט שלו נגד ביבי, וכולם אבסוטים. אז הסחורה החמה ביותר בשוק הזה זה המומר. מי שהיה בשמאל, מי שדבר כמו ימין,
גילה את האור ועבר.
כן, הוא סתה, יום אחד הוא קם ואמר, הוא סתה מהדקלום הקבוע, ואז קפצו עליו מהימין, ואז הוא הבין, זה משתלם, גם מקבלים אותי בזרועות פתוחות. ומאותו רגע, כמו חוזר בתשובה, אסור לו ביתר שאת לסטות במילימטר מהמיתוג החדש שלו, וכולם מבסוטים, נפתח דוכן חדש, בשר טרי, וכך ממשיכים.
בריאיון לעין השביעי, לפני חצי שנה בערך, התייחסת באמת לחדשות בערוצים המרכזיים, ויצאת נגד מה שכינית תופעה של טלנטי החדשות שתפסו תחת ומתנהגים כמו מפלגות, מייצגים ודוחפים אג'נדות פוליטיות במין שכיחות וחשיבות עצמית שאין אפילו לפוליטיקאים.
כן, הם תפסו תחת כי הם יותר חשובים מהפוליטיקאים. זה בעצם הצגה כזאת שמתקיימת. עד שאתה לא פותח את הטלוויזיה, נדמה לך שהחיים הם מעניינים וטובים. אתה פותח את הטלוויזיה, מקבל בפרצוף את כל הקלישאות, את כל אותם הפוליטיקאים ואותם שדרנים ואותן דעות ואותן חדשות שכבר הן מועתקות, כאילו שהם הקליטו אותן ומשדרים אותן מחדש כל יום. זה ממשלת צללים, שאת לא יודע מי מהן, זו הצללים האמיתיים. ולפעמים אני מרגיש שהדרך הטובה ביותר זה פשוט לאמץ קצת פטליזם וקצת התעלמות, כמו שכתב ביאליק, ינסר לו כלבבו כל המון הקרח. תנסרו, yeah. תנסרו, זה לא קשור לחיים שלנו כבר, מה שקורה שם. זה כביכול מאוד חשוב, אבל זה לא תורם לנו, לא מעשיר את עולמנו.
טוב, דורון, אני רוצה לסיים את הרעיון הזה, את השיחה בינינו, עם ציטוט של אחד, דורון רוזנבלום, שאומר, הוויכוח יכול היה להסתיים מזמן, אילו הפנימו שני הצדדים את האמת המרה. אלוהים נאתר לתפילות בערך כמו שנתניהו נאתר להפגנות. אז
בחור חכם.
אז תמשיך למצוא את ההומור בתוך המצב הזה, ותודה רבה.
תודה לכם.
שלום לגיא לרר, מגיש הצינור, עיתונאי, ובשנים האחרונות אקטיביסט חברתי.
שלום לכם.
אתה מנהל הרבה מאוד מאבקים, כמו הקנאביס, מקדם פרויקטים, כמו מה שעשית עם המענקים הממשלתיים. כמה בסופו של דבר גייסת?
כמעט 20 מיליון שקל.
כמעט 20 מיליון שקל. אני זוכרת את התקופה שבה מרקר ניהל קמפיין נגד הטייקונים, ובעיתונים של מוזס, של נמרודי, אחרי זה של דנקנר ופישמן, טענו נגדנו שאקטיביזם של המרקר, או אקטיביזם של עיתונאים, הוא לא עיתונות, קראו לנו כנופיה דה מרקר. הם אומרים שעיתונאים בעצם לא אמורים לקחת צד, אלא רק לדווח. אתה שומע גם תלונות כאלה?
קודם כל, מה שנותרת לגבי המרקר, הוא אחת הסיבות שאני מעריץ מושבע. עוד מהימים שהייתי פחות אקטיביסט, ואולי אפילו יש לכם חלק בזה. וכן, בוודאי שאני שומע, אבל הייתי כל כך ער לזה שמראש ניגשתי למי שניגשתי, שזה היה מנכ״ל חברת החדשות בזמנו, גולן יוחפז, כשאמרתי לו שאני רוצה לעבור שלב, שהרגשתי שהעיתונות המסורתית שאנחנו עושים חלשה, לא משפיעה, לא נוגעת, לא בציבור ולא באנשים שבהם היא אמורה לגעת. אז כמובן שהוא, והוא כן בא מענף יחסית מסורתי בגלי צהל, שבאמת העיתונות, התפיסה שלה הבסיסית היא לדווח עובדות, מה שאתה רואה, וזהו, ולא להרבב שום דבר נוסף בקערה הזו. ולכן בבסיס שלו הוא מאוד התנגד, אבל לזכותו יאמר שהוא אדם פתוח וגמיש וחושב, ושאני הסברתי שלא חשוב לי שיקראו לי עיתונאי בכלל, ולא חשוב לי לעמוד בכל אותם סטנדרטים כביכול, אתים שהיו נהוגים בזמנו, ולא חשוב, ואין לי בעיה שיתקפו אותי בכל הכנסים של העיתונאים או קולגות וכאלה, אבל זה בוער בי הרבה מעבר לדברים האלו. מבחינתי, סמלית באותה נקודה, גזרתי את תעודת העיתונאי שלי, ואין לי בעיה עם זה, ועברתי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, שזה איש תקשורת, אני חושב קצת יותר משוכלל נקרא לו, לא בהקשר השכלולי, אלא בהקשר של זה מטמורפוזה, זה משהו קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, ואין לי בעיה עם זה.
הייתי מוכן לוותר קצת על הקרדיט בשביל לעשות מה שאני מאמין, אבל אתה כן חוטף על הראש מה שנקרא.
כן, אבל אני חייב לומר שדווקא חטפתי הרבה פחות ממה שחשבתי שאני אחטוף.
גיא, יש לנו שלושה נושאים לשוחח איתך עליהם היום, אבל נתחיל עם הנושא המרכזי של הפודקאסט שלנו, שזה מה שאנחנו מכנים במרקר, תרללת ביבי ואנטי ביבי. בשנים האחרונות אנחנו מרגישים שהקשב של הציבור לעיתונאות שאינה מחלקת את העולם לבד ביבי ונגד ביבי, הקשב הזה הולך ונשחק. אתה, תתקן אותי אם אני טועה, נדמה שאתה עושה ממש מאמץ לא להיות שם במשחק הזה.
כן, זה נכון. אני חושב שההחלטה שלי אולי הבסיסית מהבטן היא קודם כל החלטה עריכתית. ברגע שאתה רואה שבאמת כל העולם מושקע בדבר הזה, עולם העיתונות, עולם התקשורת, באופן כל כך עמוק, אני חושב שהאינסטינקט הבריא הוא להגיד בוא נחפש כיוונים אחרים להתעמק בהם. גם כי פשוט ברמה הפרקטית יש כל כך הרבה אנשים שעושים את זה, וגם מהסיבה שציינת שברגע שזה הופך להיות כבר משהו שהוא נורא מזהה אותך, משהו שהוא נורא ברור לחלוטין לכולם איך תתיישר ואיך תעמוד, זה נקודה שאני לא רוצה ולא אוהב להיות בה. מה שכן, זה לא פוסל את העובדה שכשיש לנו סיפורים חזקים או דברים חזקים שקשורים לעניין, אנחנו מטפלים בהם בכל הכוח. היה לנו גם תחקיר אחד גדול שקצת נבלה לצערי, זה היה ממש לפני הבחירות, של אמיר שואן, על בני דודיו של ראש הממשלה בהקשר של תחנת הרכבת בסדרות, והקו הרכבת שהוקם על ידי בני דודיו, גם כן באיזושהי העצה כזאת, בהתעלם מאיומים ביטחוניים שהיו שם. הלכנו על זה חזק בשיא הכוח, אבל אני לא אהיה אלווה את כל השידורים שלי מההתחלה עד הסוף עם אותם טונים, בגלל העובדה שהרבה עושים את זה, בגלל העובדה שאני לא רוצה להיראות כמו רקדן אוטומטי בעיני אף צד.
אתה יודע, זה מוזר, כי לפעמים נראה שכאילו העיתונות מתקשה לספר סיפורים על כלכלה או על עוולות חברתיות, בעצם בלי למסגר אותם במונחים נכון. של ביבי ואביבי, כי זה מה שהציבור רוצה לשמוע. נכון. אתה מרגיש את זה גם?
וואי, לגמרי. כרגע אני רואה את זה, זה האויב הכי גדול שלנו. של אנשים שבאמת מנסים לספר סיפור יותר מורכב, כי העמדה שאנשים שופטים סיפור לגבי היא עמדה רגשית, עמדה של עונה במוח, לאיזה עונה אתה מדבר, ושבט. ולצערי אני רואה את זה הרבה, בעיקר בעידן הרשתות החברתיות, שזה לצערי צד, זה חיסרון ברשתות. בטוויטר, שאם אתה מספר סיפור שהוא אומר בואו, הוא פונה לשבט, הוא מפעיל את השבט, אז אתה רואה אותו טס ונשרף ואש ומדובר וכל הדברים. ושאתה מנסה לספר סיפור יותר מורכב, שאין בו בהכרח טובים ורעים פוליטיים מיידיים, שהוא לא הולך על האיש הרע והאיש הטוב, בהקשר הזה ראש הממשלה, זה הרבה יותר קשה, אבל דווקא בגלל זה צריך להמשיך ביתר סט ולהתעקש ולמצוא דרכים חדשות לנגח, לשבור את הקיר הזה. ואני חושב שדווקא הרגשנו אנחנו כמערכת הצינור הרבה פעמים שכן הצלחנו כי התעקשנו. פעם ראשונה זה לא הלך, פעם שנייה, פעם שלישית פתאום מצאת איזה חריץ, הפכת משהו לוויראלי, הפכת משהו למדובר, לא רק בגלל הנושא, אלא בגלל איזשהו משהו שקשור לזה, ובמאמצים רבים אפשר להצליח. הייתי באמת שמח אם יותר אנשי תקשורת היו משתדלים, ככל האפשר, לגוון את המגוון שלהם ולגעת גם בדברים שהם לא חוצים את העולם לשחור לבן.
השבוע נאלצה חברת בלק קיוב, חברת ריגול שנזכרה בשנים האחרונות על ידי טייקונים וחברות גדולות, לחפש מידע על עיתונאים או נגד עיתונאים, לקפל את הזנב. אחרי שהיא נסוגה מתביעת דיבה שהגישה נגד תוכנית תחקירים עובדה, השבוע גם פסק בית משפט שעליה לשלם את כל הוצאות המשפט בסכום גדול מאוד של מאות אלפי לירות סטרלינג. בוא תרענן את זיכרוננו, תספר לנו מי היא חברת בלק קיוב וכיצד הם פגשו אותך.
בלק קיוב בחברת, איך נקרא לזה, ביון פרטי, יש כל מיני שמות מכובסים.
ביון אזרחי.
ביון אזרחי, כן. בתכלס חברת ריגול בשם אינטרסים מסחריים, בעיקר של חברות גורמים גדולים שלא בוחלת באף אמצעי. הממשק שלי איתם, כך סיפרה לי, אילנה דיין, אני לא ידעתי מזה, הוא שאנחנו עשינו סדרת תחקירים נגד חברת הוט, אז הוט שכרה את השירותים שלהם לנסות להפיל אותי ואת חברי המערכת שלי, ובעצם ראתה אותנו כנראה כצעירים פוחזים והוללים, זו הייתה תדמית, אז שלחה לנו נערות פיתוי. לא רק לי, גם לעורך, לאדם שפיר, ואני עד היום לא מצליח לחבר את זה לאף אירוע ספציפי, אבל דווקא העורך שלי כן חיבר לאירוע ספציפי, הוא ידע להצביע מי זו הייתה, שניסתה לדלות ממנו אינפורמציה, אולי ניסתה לעשות דברים אחרים, לצלם, להשיג מידע מחפיש, אני לא יודע מה. אני שמחתי לגלות שלא הלך להם כל כך, ובתחקיר שלה, המצוין שלה, צריך לומר, בלי קשר אליי, אז אילנה דיין ראתה את כל הדוגמאות שבהם הם ניסו לשלוח ידם, בין אם זה לפוליטיקאים, לעיתונאים, עניינים בין מדינות, מדינות זרות, אפריקה, אין מקום שהיד שלהם לא ניסתה להגיע אליה.
בעצם זה לא יצר איזה רעש מאוד גדול, או קיבל התקשורתי מאוד גדול.
תראו, קודם כל אני אופטימיסט חסר תקנה, ועצם העובדה שהיה בערוץ המרכזי הגדול, הנצפה ביותר לצערי, דרך אגב כי אני מתחרה, אבל בערוץ 12, בתוכנית תחקירים שמשודרת בפריים טיים, תחקיר גדול על הנושא הזה, כבר טוב, כבר יפה, כבר משהו. זה גם קיבל קצת פולו-אפים, אבל אני חושב שהציבור כבר הפך להיות כהה לרשע. זאת אומרת, זה לא בא כהפתעה מזעזעת, מחרידה, שתטלטל את עולמך. מקרים כאלה, כי אני חושב שאנשים, לצערנו, אומר, התרגלו שהעולם שלנו הוא כזה. להפך, יש תחושה ש... טוב, אם אתה לא תיקח איזה חברה כמו בלק יובס, אתה פרייר, אז אתה בכלל... זה העולם החדש. תתרגל, תמשיך, עולם של שקר, עולם של ריגול נגדי, עולם של שליחת ידיים, עולם שאין אלוהים, אין חברים ואין סטנדרטים. ובזה שהציבור התרגל לזה, זה לא עניין של אדישות של עיתונאים מסביב, זה דווקא האדישות שבה הציבור מקבל דברים כאלה, היא שגורמת לזה להתפוגג במהלך זמן
מהיר. אולי היה צריך לכתוב ביבי נקודתיים.
ביבי שלח את בלק יוב, כן.
גיא, אולי בעצם הסיפור על בלק יוב הוא היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. הם עשו את מה שהם עשו פשוט בצורה רשלנית ולכן נתפסו. במרקר שניהלנו במשך שנים קמפיינים נגד טייקונים וחברות גדולות, מצאנו עצמנו לעתים מול מה שנדמה היה כמו תעשייה ענקית של יחצנים, לוביסטים ואנשים שקוראים לעצמם יועצים אסטרטגיים, שהם בעצם דואגים בעיקר לקבור סיפורים עיתונאיים ולגרום לעיתונאים ולפעמים למערכות עיתונאיות להבין עם מי אסור להתעסק, ולעיתים קרובות הם מצליחים.
אספר לך סיפור על מה שקרה בימים שאחרי החשיפה הזו של אילנה דיין, פגשתי רב בוחש, רב אמן בבחישה, איש שבאמת עובד בחלונות הגבוהים ביותר, ידו בחול ובכל ויד כל בו, אבל אני מחבב אותו ברמה אישית, כמו שקורה הרבה פעמים, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, איזה מטומטמים, חובבנים על בלק יוב. אז אני אומר לו, למה ידידי? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אם אני הייתי רוצה להעלים אותך, הייתי מעלים אותך בלי שתדע בכלל. מה זה הדבר הזה? נערות פיתוי? מה זה הצגה הזאת? מה זה הזה? אתה יודע, הולכים לבן אדם הנכון, לוחשים על עוד... ואתה נעלם, ולא אתה, ולא זה שהעלים אותך, ואף אחד לא יודע למה נעלמת בכלל. עכשיו, הוא אמר את זה בבדיחות הדעת. ייתכן שחלק מהכוונה שם היא סאטירית, אבל בוודאי שאני, בוודאי אתם יודעים שהמקצוענים באמת עובדים בשקט. אתה לא מכיר את השם שלהם, אין להם... בלק יוב גם צריך לומר בסיישר, זה באמת נראה כאילו, זה הצגה לתוכנית תחקירים, עם הנערות פיתוי ועם המשרדים ועם היוצאי סיירות וזה... זה לא החיים האמיתיים, החיים האמיתיים יותר שקטים, יותר אפורים ויותר אכזריים מזה. זאת אומרת, יש דרכים, כולנו יודעים את זה, ללוביסטים, לאנשים שבוחשים ומשפיעים מאחורי הקלעים, לקנות פוליטיקאים, לקנות חוק, לבטל חוק, אולי להעלים אנשי תקשורת כאלה ואחרים, מבלי שנדע שזה קרה בכלל. אני אתן לכם סיפור, שבפעם הראשונה באמת הבנתי את העוצמה של העולם הנסתר הזה מאחורי הקלעים, דווקא זה חוזר להוט. ישבנו בוועדה בכנסת, בעקבות התחקירים שלנו, כינסו את ועדת הכלכלה, ודווקא במהלך יפה הזמינו את מנכ״ל הוט, ואמרו, תשמע, אם אתם לא תשפרו את השירות ותתחילו לחשבן ללקוחות שלכם, אנחנו נטלה את הרישיון שלכם, בכל זאת המדינה מעניקה רישיונות. והאמת שכל החקים היו בעדנו אחלה נושא, חצי מדינה מחוברת לאות, חצי מדינה סובלת, נושא שיחסית קל לתפוס עליו סוס. וישב חבר כנסת אחד, יחסית אלמוני, וכל החברי כנסת, כל אחד בתורו אומר, יופי של עבודה עשיתם, וצריך לטפל בהם, וצריך להיכנס בהם. ויושב החבר כנסת הזה, בלי בושה, עם דף מולו, ומקריא, ואומר, בעת הזו, לעשות לינצ'ים על חברות גדולות, יכול להביא לפיתורי עובדים, יכול להביא לזה שחברה שנאבקת באקלים, ממש את דף, דף המסרים ישירות. ואז הסתכלתי, היושב ראש היה אבישי ברוורמן, הסתכלתי אל אבישי, כאילו מישהו עושה משהו לא בסדר, נגד החוקים, ופרסתי את ידיי לצדדים, ואמרתי לו, מה זה? בשקט כזה, לא למיקרופון. והוא עשה לי עם הראש תנועה, שהיא מבחינתי הייתה, מבחינתי לספר את הסיפור בצורה מכוננת ביותר. הוא עשה לי כזה, עזוב, עזוב, עזוב. כאילו, זה חלק מההצגה. זה חלק מכל מה שקורה פה. אתה ילד, אתה תמים, אז תן לו לדבר, זה ייגמר. משהו מנסה להגיד לי בעצם בסוגריים, יש פה חיילים, חיילים של הלוביסטים, חיילים של הכוחות הגדולים, הם עובדים בשבילם, זה בסדר, זה קורה, זה חלק כאילו זה חלק מהמשחק הפרלמנטרי. ולי, אני לא קיבלתי את זה, זאת אומרת, מבחינתי זה היה רגע מטלטל, רגע אמרתי, לא יכול להיות, אני באמת תמים, לא יכול להיות שיושבים חיילים ועובדים בשקט, בצורה נסתרת, עם דף שמישהו נתן להם מאחור הקלעים, ואחרי זה התחלתי להתעמק בעולם הזה, וגיליתי שכן, שזה ככה, שזה קורה בשקט, וקשה מאוד לספר את הסיפור
הזה. אז אני רוצה לספר לך על שיחה שהייתה לי היום בצהריים, או קצת קודם, עם סמי פרץ, לשעבר עורך המרקר, והוא סיפר לי שלפני 10 שנים בערך, התקשר אליו לוביסט, יחצן היום, ידוע, ואמר לו שאם המרקר וגיא רולניק לא ירדו מנוחי דנקנר, זה הציטוט שהוא אמר, אני יודע במה האחים שלכם וההורים שלכם עוסקים, וגם אני יכול לכתוב עליכם. כמה שבועות לאחר מכן, קרובי משפחה מאוד קרובים של סמי ושל גיא, זכו לככב במוסף 7 ימים, וזה היה נראה כמו איתות ממש, לא להתעסק איתם.
כן, אז אני חושב שעכשיו יחסית לעבר העיתונות, יחסית אני חושב, דווקא אולי בגלל הפרשות, שוב חזרנו לביבי, דווקא בגלל הפרשות, יש במקומות שהיו באמת יותר נגועים בעבר, אני חושב שיש יותר קצת מודעות, קצת רצון אולי לחזור לעיתונות, יש שיגידו שאולי שזה מראית עין, אבל אני באמת מאמין בזה, בסופו של דבר כל כלי התקשורת הנגועים, אסור לשכוח שגם בהם עבדו עיתונאים טובים, ועיתונאים נכון. שרוצים לעשות את העבודה שהם אפילו, אתם יודעים, יש לי ויכוח מר מאוד עם ישראל היום, ועם המוציאה לאור, על רקע הלגליזציה. מרים אדלסון, נכון.
היא מתנגדת.
היא מתנגדת, וישראל לא מתנקש. זאת אומרת, רואה שורה של עיתונאים בכירים, שכותבים תורים, אגב, מופרכים לחלוטין, שקריים, מדעית, מדי יום, בעמוד הראשי, כחלק מקמפיין, אבל לא קמפיין שמבוסס לא על עובדות, לא על הלך רוח ציבורי, לא על שום דבר, וכואב לי לראות את זה באמת, ואני חושב שישראל היום מועל בתפקידו בצורה העמוקה ביותר, אבל, ויש לי רק דברים רעים להגיד על כל הדבר הזה, אבל גם בתוך ישראל, אני בטוח שיש, והכרתי גם כמה כאלה, הרבה עיתונאים שרוצים לעשות את העבודה שלהם, שזו הברירה שיש להם כרגע בעיתון הזה, ואם רק היו נותנים להם, הם היו עושים עבודה מצוינת.
דווקא הנושא הזה של הקנאביס שבדיוק עלה, הוא מוביל אותנו לעניין הבא, וזה בעצם מזה כ5 שנים, אתה מנהל קמפיין שנועד לקדם לגליזציה לשימוש עצמי של קנאביס, נכון? אתה מקדם את זה בכל פלטפורמה, אתה מארגן הפגנות, כמובן משתתף בהפגנות, פעיל מאוד, ואני מבינה מאיפה אתה בא. אבל מצד שני, יש לא מעט מומחים, שיוצאים נגד הלגליזציה של קנאביס, הם מדברים על הרבה מאוד סכנות שתמונות בו, הם טוענים שזה סם מסוכן, על התקפי פסיכוזה שהוא עלול לייצר, בעיקר בקרב בני נוער, על פגיעות קוגנטיביות כמו קשב וריכוז, גם אצל צעירים ובני נוער, בעיקר עד גיל 25. בעצם מבחינתה מדובר בסם שעלול להיות מסוכן, אז למה לאפשר לו להיות בשימוש חופשי?
בגלל שהוא מסוכן. תראי, הוויכוח הוא לא על הנזקים, האם יש נזקים אצל בני נוער וכאלה. אין הכחשה בקרב כל קהילת תומכי הלגליזציה, בזה שהקנאביס עלול לגרום לנזקים בצורות צריכה מסוימות. אבל השאלה הגדולה מבחינתנו, האם למשל הלגליזציה מעלה או מורידה אחוזי שימוש בקרב בני נוער? שהם אותה אוכלוסייה שנפגעת, והנתונים החד משמעיים שמגיעים מקנדה, מקולורדו, מעוד מקומות שהתנסו בלגליזציה, היא שזה דווקא מוריד. ובאופן כללי אני חושב שכשמדברים על משהו, שזה לא עניין לחוק, נזק או לא נזק, שוב, אני לא רוצה להיכנס למשוואות הידועות של להשוות את זה לאלכוהול, לסוכר, לאקונומיקה שהיא מותרת בחוק ואף אחד לא ניגש ושוטה אותה ב... לא חוץ מבארצות הברית, אם הנשיא ממליץ, כן? אבל זה לא עניין של חוק בכלל. ולהפך, כאשר דברים נמצאים על השולחן, כאשר מדברים, כאשר מפקחים, כאשר עוסקים בזה לא במובן של אסור ומותר, אז אפשר לגלות מה, לרדת לפרטים ולראות איפה הנזקים האמיתיים, למשל, שני סקטורים, בני נוער ומתמודדי נפש, נכון. בסיטואציות מסוימות שחשוב, תאמינו לי שאני החייל הראשון שיקפוץ בראש ויעשה כל מה שיכול על מנת שאנשים עם נטייה להתקפים פסיכוטיים, למשל, ידעו שהדבר הזה יכול לחסל אותם. באמת, זה אסון, אסון, אסון לסקטור הזה. בני נוער גם, כנ"ל, צריכים לדעת.
ברגע שזה חופשי וזה מאושר לשימוש, זה הופך את זה הרבה יותר זמין, ולכן זה מגביר את הסכנה.
זה מוריד את הסכנה אצל בני נוער, כיוון שברגע שהם רואים את דוד שלהם, ורואים בקיוסק שלהם את הדבר הזה בכל מקום, זה כבר מוציא את הקטע של ללכת נגד, ולעשות משהו אסור, ולעשות משהו מגניב, מדבר איתך בן נוער שהיה מאשן כבן נוער קנאביס, ואני יודע שאחת הסיבות שעשינו את זה כולנו, היא שזה אסור. אחת הסיבות היא שרצינו למרוד, רצינו להיות מגניבים, ורצינו, ואם אבא שלי, או דוד שלי, או המורה שלי, הייתה יושבת בהפסקה ומאשנת ג'וינט, אז אני אומר לך, זה לא יעשה לי את זה. זה נשמע כמו פסיכולוגיה אולי קלושה, אבל היא נורא מגובה בנתונים הגדולים, אז לכן אני שקט לומר אותה.
גיא, אני רוצה רגע להציע מבט על הסוגיה הזאת, שנקרא לו, לצורך העניין, כלכלה פוליטית של סמים קלים ותרופות. אני רחוק מלהבין בתחומים האלה, אבל יש לי שיחות לא מעטות על זה עם אחי, שהוא פסיכיאטר והיסטוריון, על השאלות הפוליטיות שיש כאן, האם יש כאן כאלה. האם ייתכן שלגליזציה של סמים, ומספר גדל והולך של אנשים שלוקחים תרופות נגד עיקרון לסוגיהן, יש להם מה שכלכלנים קוראים השפעות שליליות חיצוניות. כלומר, לפרטים זה עוזר ברוב המקרים, תלוי במקרה, אבל אנחנו מקבלים קהל גדל שבורח מהמציאות, שמבלה את ימיו בנטפליקס עם סמים קלים או תרופות. וזה אולי סוג קהל שממשלות ובעלי הכוח הכלכלי דווקא רוצים לראות יותר. האם יש סיכון שחלק מהקהל הזה, שבעבר דווקא היה מוביל מחאות חברתיות, יהיה אזרחים יותר אפתיים?
אני לא חושב שאפשר לקשור את הקנאביס לתכונות האלה. אני חושב שאם תלך היום למחאת בלפור או מחאות בכל רחבי העולם, דווקא עננת הריח הבלתי ניתנת להכחשה באזור, תבהיר לך שיכול להיות שזה לא בהכרח מה שמשאיר אנשים בבית. ובאופן כללי, אני חושב שכשיש לך מסבעות, פאבים ועולם שלם, ציבור שלם, ששותה אלכוהול ברמה תרבותית כל כך עמוקה, והאלכוהול הוא כששותים כל כך הרבה יותר מנטרל אדם, גם בחיית החשיבה, היכולת לפעול, אז אני חושב שגם אם יש...
אגב, אחת הטענות היא שאין מספיק מחקרים לגבי הקנאביס, למשל בהשוואה לאלכוהול.
נכון, אגב, זה שאין מספיק מחקרים ברמה הרפואית, זו הקטסטרופה הגדולה, עליה צריך לדבר, אבל רק להשלים את העניין, אני אומר שאין שום דבר בקנאביס שאתה יכול לייחס לו כמעט, שהוא רע יותר מאלכוהול, שאלכוהול הוא הסם הנפוץ ביותר, המוטמע ביותר, הרחב ביותר, במאה האחרונה בוודאי. ולגבי העניין הזה של המחקרים, אז אם תרשו לי ממש במשפט לגעת בזה, אז אני חושב שהסיפור הגדול פה בכל סיפור הלגליזציה הוא הסיפור הרפואי של הקנאביס הרפואי. זה גם נתן לי את המוטיבציה העמוקה להמשיך בעניין, כאשר אני רואה שאנשים יכולים להיות מטופלים, מצבם יכול להיות משופר לאין ארוך ברמה של עשרות ולדעתי גם מאות אלפים, והתרופה שלהם לא ניתנת להם בגלל מוסכמות חברתיות כאלו, למשל, זה נתן לי את המוטיבציה הכי גדולה להמשיך, כי ראיתי בעיניי חולי סרטן פוסט-טראומטיים, ואנשים גם במצבים, תשאל את אחיך גיא, באיזה קלות כפי שאתה אומר, נותנים את אותן תרופות, וגם בענף הכאבים, נותנים משככי כאבים, שהם סמים קשים הרבה יותר מאלכוהול ומקנאביס ביחד, ולהלן מה שקורה בארצות הברית, מגפת האופיאטים והמיליונים שמתים מזה, מקנאביס לא מת אף אחד. אגב, אנחנו מדברים כל הנזקים האלו, אין מקום שיתיר קנאביס ויראה את מיטב נערמים, אפילו לא אחד. אז תחת הסיטואציה הזאת, העוול שנעשה לרפואי, וזה גם סיפור כלכלי מאוד גדול, כיוון שהענף הרפואי עבר השתלטות על ידי הכוחות הגדולים בשוק, שלקחו ענף יחסית מתפקד, והשתלטו עליו חברות גדולות, והפכו את הענף המתפקד הזה לענף לא מתפקד, עם מוצרים גרוסים, ירודים באיכותם, במחירים אסוניים, והכל בגלל, אגב, רפורמה, אני אומר במרכאות ממשלתית, שניסתה להסדיר, אני אומר במרכאות הענף הזה, ובדיוק, אם לחזור לתחילת השיחה שלנו, אותם לוביסטים, אותם גורמים, אותם כוחות שמניעים את הדברים מאחורי הקלעים, לקחו את הענף הזה ונתנו אותו מתנה לכמה חברות גדולות וטייקונים, ועשו שירות רע מאוד לאזרח, שזה באמת, בסיפור הקנאביס יש הכל. יש גם את הסיפור הכלכלי הזה, גם את הסוגיות הרפואיות, גם את הסוגיות החברתיות, בגלל זה הוא כל כך מושך אותי.
אבא שלך ניהל מערכה של עשרות שנים נגד חברות הסיגריות, והוא שילם על כך מחירים. מה הוא היה אומר לדעתך, אם הוא היה חי היום על הסכנה, שמאות אלפי צעירים יהפכו את הקנאביס לחלק מחייהם?
הוא היה מאוד מרוצה, כי אבא שלי, אני אספר לך סיפור, שהיינו צעירים יותר, ואני הייתי ילד קטן, אחותי הייתה גדולה ממני, היא חזרה יום אחד, והיא נראתה קצת משובשת. והיא באה לאבא שלי, מתנדנדת לגמרי, וזה, ואומר לו, אבא, אני אוהבת אותך, ומחבקת אותו, והוא מסתכל עליה ככה, מריח אותה, אומר לה, תגידי, את אישנת? ואז היא אומרת לו, לא, אבא, רק חשיש. אז הוא אומר לה, אז בסדר, אז בסדר. העניין, אגב, בלצאת נגד סיגריות, בתקופה כל כך מוקדמת שהוא עשה את זה, לדעת להבחין בין רק גדול לרק קטן, בין מה אומרים לך שהוא רע לבין מה רע באמת. כיוון שכשהוא יצא נגד הסיגריות סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, ובסרטים קאובויים היו עם סיגריות.
כל הפרסומות היו.
פרסומות, אני זוכר רעיון עם אבא אבן, של, אני חושב, וולטר קרונקייט אולי, אני לא זוכר, שבתחילת הרעיון עם אבא אבן, באותה רשת עם אותו מראיין גדול, הוא יושב עם סיגריה, ולפני הרעיון עם אבא אבן, הוא מסתובב למצלמה ואומר, מלבורו, מלבורו is for your health, is for your mind, is for... ומסתובב ועושה את הרעיון עם אבא אבן. אז בנקודה הזאת, לדעת לסווג את הסיגריה כרע גדול, שמוביל באמת לאלפי, עשרות, מאות אלפי מתים בשנה, ולאמלל כל כך הרבה אחרים. לעומת קנאביס, ששוב, מגרעותיו ידועות, אבל הם עניין מאוד קטן, הוא היה אומר לי, ואמר לי אגב, לפי שאתה יודע לדעת באמת למסגר את הדברים בגודל הראוי להם, בניגוד למה שאומרים, כי האמירה על קנאביס הייתה שזה אסון, סמים, נורא והיום, הנוער יידרדר, המדינה תושחת לחלוטין, וזה לא נכון.
גיא לרר, תמשיך להיות נלהב ונמרץ, להילחם ברעים ובחזקים ולסייע לחלשים.
תודה רבה חברים, היה לי לעונג, באמת, תודה רבה.
טוב, אני מבינה את לרר והמאבק שלו, אבל כדי שהלגליזציה של קנאביס לא תהפוך לקטסטרופה לאומית, צריך לנהל את זה נכון, מסודר, להתייעץ עם מי שצריך, ואיכשהו נראה לי שממשלת ישראל, בלי קשר לביבי, לא ממש מצטיינת בתכנון וניהול ארוך טווח, ולכן הסכנות פה ברורות. בכל מקרה, אני באופן אישי פחות מאמינה בסמים, ומחפשת את השמחה במקומות אחרים. ומה איתך, גיא? מתי בפעם האחרונה אתה השתמשת בקנאביס, או לקחת איזה ג'וינט?
לא, זה עוד לא קרה לי, ענת, אבל יש לי התמכרויות אחרות. בעבר זה הייתה בעיקר עבודה, ואני מנסה להיות יותר ערני לנושא של התמכרויות. אחת הסיבות לכך היא שאנחנו חושבים, אני חושב שבעולם העסקי, אנחנו חיים גם בעידן ההתמכרויות. חלק אדיר מהכלכלה מבוססת היום על התמכרויות, על החברות שמוכרות לנו יותר סוכר, יותר מלח, יותר פייסבוק, תרופות פסיכיאטריות או סתם פחממות. הצמיחה והשפע הכלכליים גורמים לכך שעבור חברות רבות וענפים רבים, יצירת התמכרות ועידוד שלה בקרב צרכנים היא חלק אינטגרלי מהמודל העסקי.
שמתי לב, גיא, שהנושא של סחיטה ואיומים על עיתונאים על ידי טייקונים שאלינו עם גיא לרר נגע בך במיוחד. זה נכון?
כן, השנים של המאבק בריכוזיות ובטייקונים, התקופה בנוחי דנקנר, אליעזר פישמן ונוני מוזס שלטו כאן ביד רמה, הייתה תקופה די שחורה בעיתונות הישראלית, ומה שהכי מעציב, ואולי לא דובר עד היום מספיק, הוא העובדה שחלק עצום מהעיתונות שיתפה איתם פעולה.
אוקיי, אז הנה אנחנו מסיימים דווקא עם משהו אופטימי, תיקי 2000 ו-4000 חשפו את המועדון המושחת הזה, ויש, ואולי עוד יקום, דור חדש של עיתונאים כמו גיא לרר, שלא משתפים פעולה עם זה.
עד כאן המרקרים, תודה רבה לאמיר פקטור, לדן ברומר, לענת ג'ורג'י. אם אהבתם את הפודקאסט, הירשמו בחנויות הפודקאסטים של אפל, של גוגל ושל ספוטיפיי. נתראה בשבוע הבא.